שלום וברכה. פרשת בחוקותיי מסיימת את ספר ויקרא, והיא מתארת את האחרית של העבודה של ספר ויקרא. כידוע, ספר בראשית ושמות מתארים את פעולת הבורא, וספר ויקרא מתאר את פעולת הנברא. ולכן הכיוון של הפעולה הוא בבראשית ושמות ממעלה למטה, או בתור בריאה או בתור השראת שכינה. מה, יש בעיה? אתם שומעים? טוב, זה ה... כן, המזגן המפריע. ואילו ספר ויקרא, כיוון הפעולה בו הוא ממטה למעלה. זאת אומרת שבספר ויקרא יש היענות לברית בין הבורא לנברא, ולכן צריך ללמוד מה הם הכללים של החוזה המסדיר את היחסים בין הבורא לנברא, מהו התוכן של הברית. ולכן סיומו של ספר ויקרא גם מתאר את התנאים של הברית, אבל עוד לפני כן את תוכן הברית עצמה, כלומר מהי האחרית של אותה הברית. ולכן אנחנו מצפים במושגים של חז"ל למצוא בפרשת בחוקותיי תיאור של מה שנקרא אצלם חיי העולם הבא. זה בעצם מה שחז"ל תמיד אומרים, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. ולכן גם היה צריך להיות בתחילת פרשת בחוקותיי: אם בחוקותיי תלכו ואת משפטיי תשמרו ותותיי תשמרו ועשיתם אותם, והבאתי אתכם אל חיי העולם הבא. כמו שגם אנחנו מוצאים בתחילת פרק חלק, כן, הרמב״ם בהקדמתו לפרק חלק מסביר באריכות: אנשים רוצים כל מיני דברים, רוצים כסף וזהב, רוצים בריאות, רוצים עולם, רוצים ימות המשיח, רוצים תחיית המתים. אבל אומר הרמב״ם, כל זה זה דברים אמצעיים, המטרה האחרונה חיי העולם הבא. ולכן היה צריך להיות בתורה תיאור ברור: כל אם בחוקותיי תלכו והבאתי אתכם אל חיי העולם הבא. לעומת זה, אין זכר מכל זה בפרשה שלנו. כן, אבל נקרא דברים ידועים, כן? אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, ונתתי גשמכם בעיתם, ונתנה הארץ יבולה, ותשדיתם פריו, ותשיג לכם דשת בציר, ותשיג יתיר לזרה, ואכלתם לחמכם לשובע, ושתיתם לבית ארצכם, ותהי שלום בארץ, ושכבתם בין מחריד, והשבעתי חיה רעה מן הארץ, וחרב תעבור בארצכם. ורדפתם את אויביכם, ונפלו לפניכם לחרב, וירדפו מכם 500, ומאה מכם רבבה ירדפו. ונפלו אויביכם לפניכם לחרב, ופניתי עליכם, והפריתי אתכם, והרביתי אתכם, והקימותי את בריתי אתכם, ואכלתם ישן נושן, וישן מפני חדש תוציאו, ונתתי משכני בתוככם, ולדיגל נפשי אתכם, והתהלכתי בתוככם, והייתי לכם אלוהים, ואתם תהיו לי לעם. אני השם אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות להם עבדים, ואשבור מוטות עוליכם, והולך אתכם קוממיות. אם כן, כל ההבטחות כולן הן הבטחות כלכליות ופוליטיות בעולם הזה. כן? זה מטמיע מאוד לראות את המרחק בין תיאור אחרית האדם כפי שהוא בחז"ל ותיאור אחרית האדם כפי שהוא בתורה שבכתב. יש פה סתירה גלויה. השאלה הזאת נקראת בספרות ימי הביניים: מדוע לא הוזכר עולם הבא בתורה? כן? עכשיו, אני לא אלאה אתכם בכל התשובות שנאמרו על זה, נאמרו לפחות 15 תשובות שונות, אבל כאן מה שמעניין ביותר זה לראות את הקוטביות בין שני הסברים לנושא הזה. אני מתכוון כאן לדברי הרמב״ם לעומת דברי רבי יהודה הלוי על אותה השאלה. בהלכות תשובה הרמב״ם אומר: עולם הבא לא הוזכר בתורה בגלל שזה מובן מאליו שצריך להגיע לחיי העולם הבא. מה יש לאדם בעולם הזה? רק דברים חולפים, שום דבר. אבל מה שהיה צריך להבטיח לאדם זה שאם הוא יקיים את דברי השם, את מצוות התורה, יהיו לו תנאים מספיקים כדי להכין את נפשו, כדי שהיא תהיה ראויה להגיע לחיי העולם הבא. ודבר ידוע שאין האדם יכול לעבוד את השם ולעסוק בחוכמה כשהוא רעב או חולה או נרדף, ולכן התורה הייתה צריכה להבטיח לנו שאם נקיים את מצוותיה לא נהיה חולים, לא נהיה רעבים ולא נהיה נרדפים. אבל דבר המובן מאליו, מילתא דפשיטא, היא שמטרת האדם היא לעסוק בחוכמה ובתורה כדי להגיע לחיי העולם הבא. ברור? כלומר, הרמב״ם כאן בעצם עוקף את הבעיה. כלומר, כאן התורה דיברה רק על הבונוס ולא על העיקר. ואילו רבי יהודה הלוי אומר בדיוק את ההפך. בספר הכוזרי הוא אומר, בסוף מאמר ראשון, לא הוזכר עולם הבא בתורה בגלל שזה לא חשוב. מה שהוא אומר? היותר חשוב זה שהקדוש ברוך הוא ישכון בתוכנו בעולם הזה. אם בעולם הזה הקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו בתוכנו, בעולם חומרי וגס כל כך, אז פשיטה שגם אחרי המוות ישכין שכינתו בתוכנו. אבל האתגר האמיתי של תורת משה זה הקדוש ברוך הוא פה, בעולם הזה. כמו שהפסיקתא אומרת, התאווה הקדוש ברוך הוא לקבוע את דירתו בתחתונים. ולכן כל העולם הבא, תשאיר את זה לפילוסופים, הם אוהבים את זה. מעניין, אה? סתירה הזאת. כמובן שאין סתירה.
אבל האדם מוביל לעולם הבא.
מה?
האדם בפעולותיו מוביל לעולם הבא.
זה נכון. מה שאמרת זה נכון.
לא, הוא אומר שהעולם הזה
העיקר. העיקר, לפי רבי יהודה הלוי, זה שהעולם הבא יהיה בעולם הזה. זה לא חוכמה שיהיה עולם הבא בעולם הבא. זה קשה לך למצוא את השמיים בשמיים? תמצא את השמיים בארץ, נראה אותך. כן? איך אמרו, גדולי החסידות? השמיים שמיים לשם. כלומר, הקדוש ברוך הוא כבר עשה מן השמיים שמיים. כלומר, השמיים הם כבר שמיים לשם. והארץ נתן לבני אדם שגם אותה יעשו שמיים.
זה בעצם העולם הבא, שאדם יצטרך לעשות החיבור המושלם בין שמיים לארץ.
זה ההסבר שאתה נותן, הוא ההסבר של רב יהודה הלוי.
איפה הרמב״ם לא מסכים?
הרמב״ם לא חושב שיש תכלית בעולם הזה. מה? זה פשוט, לא? מה אמרתי שלא ברור? דיברתי עברית פשוטה.
המטרה של אדם להוליך לעולם הבא?
להוליך לעולם הבא, אבל אין מטרה שהעולם הבא יהיה בעולם הזה. ואילו רבי יהודה הלוי אומר, מטרת האדם, מתי זה יותר טוב? זה כאשר יש עולם הבא כאן. ואילו רבי יהודה הלוי, הרמב"ם אומר, תשמע, עולם הבא כאן לא כל כך חשוב, העיקר עולם הבא שם. זה הבדל או לא הבדל? מחלוקת או לא מחלוקת? בסדר, יש מחלוקת. אוקיי.
הרב, אז איך הרמב"ם מסביר שתהיה תחיית המתים? אם
אתה ראיתי שם. הרמב"ם גם כן אומר, תחיית המתים זה זמני. מה יקרה למתים אחרי תחיית המתים? לפי הרמב״ם, ימותו. כלומר, אנשים מתים, יקומו לתחייה, ימותו ויזכו לחיי העולם הבא. כן? איך אומר רבי יהודה הלוי? הרמב״ן חולק על זה. הרמב״ן אומר, מה פתאום? כן? תודה. הרמב״ם אומר, מטרת, אחרי תחיית המתים לא ישובו להפרה. טוב, אני לא יודע מה אנחנו בדיוק מבינים בדברים האלה, אבל זה מה שהם אומרים. מה? לא, רבי יהודה הלוי לא מגמד את העולם הבא, הוא מגדיל את העולם הזה. הוא מראה שאדם לא צריך לחפש משהו אחר מאשר חיי העולם הזה כשהקדוש ברוך הוא נמצא עמו בעולם הזה. שמעתי במסבר מדוע רבי עקיבא אומר שדור המדבר אין להם חלק לעולם הבא? כי הם כבר קיבלו את זה. הם היו עם הקדוש ברוך הוא במדבר. מה יש לך יותר טוב מזה? עכשיו, תראו, אין להתעלם משאלה ששואלים חוקרי המקרא. שהם אומרים, זה לא רק שבתורה לא מוזכר עולם הבא. בכל התנ"ך כולו אין זכר לעולם הבא. ושם התחיית המתים, לא עולם הבא. אבל אין תיאור של עולם הבא בתנ"ך. כלומר, במשך 1500 שנה של הנבואה התנ"כית לא טרחו הנביאים לדבר על זה אפילו פעם אחת. פתאום, מה? כן? אפשר, לא אמרתי שאין רמזים, אבל גם זה, אתה יכול לפרש את זה בכל מיני אופנים, כן? כי שמה לא מדובר, ופשט הכתוב שמה מדובר בעולם הזה, תסתכל טוב, כן? ואילו רק נחתם התנ"ך, פתאום מתחילים היהודים ודווקא הפרושים לדבר על חיי העולם הבא, מה שכמובן גרם למשבר, כן? הדוקיות נולדה, כך מובא באבות דרבי נתן, על רקע הוויכוח על חיי העולם הבא, שהצדוקים הראשונים שחיו אחרי הפסקת הנבואה טענו שהעולם הבא זה המצאה פרושית, במילים אחרות רפורמה, נכון? אנטיגנון של סוכו, היו לו שני תלמידים, צדוק וויטוס, והם אלה הראשונים שהעמידו בספק את הדוגמה הפרושית על חיי העולם הבא. על כל פנים, טוב, אנחנו יודעים שחכמים דיברו אמת. השאלה היא בכל זאת, איך אנחנו מסבירים את זה שלכל אורך התקופה התנ"כית אין זכר לדבר הזה? התשובה לזה נמצאת ברב קוק, כמובן. אפשר למצוא את היסוד של דבריו כבר במערל, אבל ברב קוק זה מפורש. הוא אומר, מתי האדם מצפה לדבר, לגורל אחר אחרי חייו? כשאין בחייו מטרה, כמו שאמרת, רע לו, זאת אומרת, כשהוא לא יכול למצוא בחיים עצמם מטרה, אז הוא מצפה למשהו שיבוא אחרי חייו. וזה בדיוק מה שקרה אחרי הפסקת הנבואה. כשהעולם התרוקן מגילוי שכינה, כבר אי אפשר לראות בעולם עצמו ערך. מה שאין כן, כששכינה שורה בעולם הזה, העולם הזה הוא בעצמו נעים מאוד. לכן אין שום צורך לדבר על העולם הבא. לא רק שלא צריך לדבר, שאין צורך, גם זה לא בסדר לדבר, כי זה בא לנתק את האדם מן החיזיון הגדול שיש בעצם זה שהקדוש ברוך הוא שורה בתוך כלל ישראל. לכן עדיף לא לדבר. מי דיבר על עולם הבא בימי התנ"ך? המצרים, עובדי אלילים, כן? אצל עובדי אלילים כל החיים כולם זה הכנה למה שיקרה אחר כך. כל החיים של המצרי המצוי היו הכנה למה שיקרה אחרי מותו. זה אהבת המוות שיש אצלם. ואילו אצלנו הקדוש ברוך הוא אומר, החיים והמוות נתתי לפניך. אם אתה רוצה אתה יכול לחיות, להכיר אותי דרך החיים. אם אתה רוצה אתה יכול להכיר אותי דרך המוות. אבל אני מעדיף שתבחר בחיים למען תחיה, אתה וזרעך על הארץ. זאת אומרת, להכיר את הקדוש ברוך הוא במוות, זה מדרגתם של עובדי אלילים. או? מה? נכון, הרמב״ם מתאר את המציאות, את מציאות האדם אחרי הפסקת הנבואה. אבל בזמן שהייתה נבואה בעולם לא היה צורך בכלל לדבר על חיי העולם הבא. אדרבה, זה היה מקטין את זה. עכשיו מעניין, בכל זאת חז"ל לא השאירו אותנו ריקים. הם מצאו בפרשה שלנו פסוק מפורש שמדבר על חיי העולם הבא. כך מובא בספרה, הספרה על פרשתנו אומר שעולם הבא כתוב במפורש בפרשת בחוקותיי. איפה? בפרק כ"ו פסוק י"ב. תראו איזה תעוזה יש לחכמים. והתהלכתי בתוככם והייתי לכם אלוהים ואתם תהיו לי לעם. איך חז"ל קראו את זה? והתהלכתי בתוככם. הטייל, כן, להתהלך זה לטייל. הטייל עמכם בגן עדן ולא תזדעזעו ממני. יכול לא תראו ממני. תלמוד לומר והייתי לכם לאלוהים. עד כאן דברי הספרה. הספרה מתעלם באלגנטיות מסוף הפסוק. ואתם תהיו לי לעם. למה הספרה מתעלם? כי העולם הבא, גן עדן, זה לפרט. ואילו הפסוק מדבר כאן ואתם תהיו לי לעם, מדובר על הגורל הלאומי, זה בהכרח בעולם הזה. אומר הרב קוק, זה פשוט. בזמן שבית המקדש קיים, בזמן בית ראשון, בזמן שנבואה, שישנה נבואה בעולם, אז עיקר הקדושה היא קדושת הכלל, והפרט בלוע בכלל. בכלל, בימי בית ראשון יש מושג שלנו הוא טריוויאלי לחלוטין, שאז עדיין בכלל לא היה קיים, מושג הפרט, האוטונומיה של היחיד. זה דבר שלנו מובן מאליו. הקדוש ברוך הוא שופט כל אחד ואחד בנפרד. היית צדיק, קבל שכר, היית רשע, קבל עונש. מי? כל אחד ואחד. בימי בית ראשון זה בכלל לא היה מובן. בני האדם היו אומרים, עד רבה, האבות אכלו בוסר, שיני בנים תקהנה. אומרים, אבותינו חטאו ואינם, ואנחנו, אבונות אבותינו, סבלנו. משום שקשר החיים בין הדורות הוא כל כך חזק, שלא עולה על דעתו של שום אדם לראות את עצמו כיחידה נפרדת. ולכן עולם הבא שלו זה דווקא הצלחת הכלל. במילים אחרות, אם אתה שואל איזה יהודי בימי בית ראשון, אמור נלי, מר יהודי יקר, מה תקוותך הגדולה? הוא אומר, אני מקווה שמלך ישראל ינצח בקרב, ושהגשם ירווה את הארץ, ושהקורבנות יהיו לרצון, ושיהיו לי ילדים. אחר כך היו שואלים את היהודי, תגיד לי מר יהודי, אבל מה יקרה לך אחרי המוות? מן הסתם הוא היה עונה, אף פעם לא חשבתי על זה. לא שהוא היה אומר אין כלום, לא חשבתי. אבל זאת סוגיה שלא העסיקה את מחשבת האדם כפי שהיא מעסיקה אותה בימינו. מובן? טוב. אגב, אנחנו רואים ראייה לדבר הזה בימינו. בימינו עם ישראל חוזר לחיים קולקטיביים ושוב בונה את מדינתו. באופן מפתיע, עולם הבא יפסיק לעניין את רוב בני אדם. עובדה? בסקרים שנעשו על החיים הדתיים והאמוניים של הישראלים המצויים, מצאו ש-90% צמים ביום הכיפורים ו-20% מאמינים בגן עדן ו-15% בגהינה. מעניין. זאת אומרת שהאדם כבר רחוק מאוד מלבסס את עבודת האלוהים שלו על גורלו האישי אחרי המוות. הקדושה הקולקטיבית חזרה ותפסה את המקום. כמובן זה מקבל צורה של כפירה, אז זה לא כל כך עצור, אבל צריך להבין מהו היסוד האמיתי שמאחורי הכפירה הזאת. טוב, אז זה נקודה שרציתי, שאני חושב שחשוב לבאר אותה. עכשיו בואו נחזור לפרשה מצד ההיקף של כל הפרשיות כאן. הפרשיות הקודמות, פרשת אמור ופרשת בהר, הפגישו אותנו עם מחזוריות הזמנים, והסברנו כיצד הקדושה עוברת דרך המספר 7 מגילוי מצומצם לגילוי רחב. כן? הגילוי היותר קטן של קדושת השביעייה זה יום השבת, יותר רחב המועדים, יותר רחב השמיטה, יותר רחב היובל. כל פעם זה כפול 7, נכון? מכפילים ב7 את היחידה הזמנית. וכאן בפרשת בחוקותיי זה מתרחב עוד יותר. השביעייה הופכת להיות המספר שמקציב את דרכי ההיסטוריה. קצב ההיסטוריה נקבע לפי המספר הזה. אם הכל בסדר, אז הכל טוב, זה קצר, יש שביעיות של הבטחות. כן? אפשר לספור את זה אפילו בשביעיות. אבל תראו, בפסוק י"ד, ואם לא תשמעו לי, ולא תעשו את כל המצוות האלה, ואם בחוקותיי תמאסו ואת משפטיי תגעל נפשכם לבלתי אעשות את כל מצוותיי לאפריכם את בריתי, אף אני אעשה זאת לכם, והפקדתי עליכם בהלה את השחפת ואת הקדחת, מחלות עיניים ומדיבות נפש, וזרעתם להריק זרעכם ואכלו אויביכם. 7. אחר כך תסתכלי בפסוק י"ח, ואם עד אלה לא תשמעו לי ויספתי ליסרע אתכם שבע על חטאותיכם. וגם תשימו לב כמה פעמים זה חוזר, כן, בפסוק למשל כ"ד כ"ג, ואם באלה לא תבשרו לי והלכתם עמי בקרי והלכתי אף אני עמכם בקרי והכיתי אתכם גם אני שבע על חטאותיכם. פסוק כ"ח, והלכתי עמכם בחמת קרי והסרתי אתכם אף אני שבע על חטאותיכם. זאת אומרת, יש פה דבר נפלא, שאפילו במצב שכביכול ההשגחה מפקירה אותנו, שפוסקת ההשגחה לטובה על ישראל, יש סדר פנימי בתוך הבלגן, המספר שבע, שמראה שלמרות שכביכול הקדוש ברוך הוא עזב אותנו, לא עזב אותנו, כיוון שיש סדר פנימי לצרות, המספר שבע. כלומר, זה פשוט הגדלה עוד יותר גדולה, זה יחידת זמן יותר גדולה מן היובל. זה כבר המספר שמודד את ההיסטוריה, המספר שבע. להראות שיש היקף של זמנים שכל כולו, הרבה יותר רחב, שכל כולו תחת החוק האלוהי. לפעמים החוק הוא בידי האדם, לפעמים החוק בידי הקדוש ברוך הוא. מתי החוק הוא בידי האדם? כאשר האדם שומר את מצוות השמיטה. אינו רוצה לשמור את מצוות השמיטה, אז הקדוש ברוך הוא שומר אותה במקומו. למה הכוונה? כן? תסתכלו בפסוק למד ג', ואתכם אזרה בגויים ועריקותי אחריכם חרף והייתה ארצכם שממה ועריכם יהיו חורבה, אז תרצה הארץ את שבתותיה כל ימי הושמה, ואתם בארץ אויביכם, אז תשבת הארץ וירצת את שבתותיה כל ימי הושמה, תשבות את אשר לא שבתה בשבתותיכם בשבתיכם עליה. כלומר, זה הגבול הקיצוני של חוק השבת, כן? אתם לא רוצים לשמור את שבת הארץ, אז אתם תהיו מוכרחים לשבות מעבודת הארץ על ידי גלות. למה? אגב, יש חשבון מדויק, מספר השנים, מספר השמיטות והיובלים שעם ישראל לא שמר מאז יהושע בן נון ועד חורבן הארץ הוא בדיוק 70, ולכן גלות בבל הייתה של 70 שנה, כן, כנגד הימים שהארץ לא שבתה את שבתותיה. אז היה צריך לתת מנוחה לארץ כביכול 70 שנה כנגד כל אותם 70 שמיטות ויובלים. אי אפשר לעשות חשבון מתי שמרו שמיטה, מתי לא שמרו שמיטה, ולפי זה לדעת. עכשיו, למה זה כך? לפי מה שהסברנו, השמיטה באה להגן על האדם מפני התחושה שהעולם הזה הוא ביתו. הוא צריך לדעת שגרים ותושבים אתם עמדי, כפי שאמרו חז"ל, אם גרים אתם בעולם הזה, אז אתם תושבים עמדי, ואם אתם תושבים בעולם הזה, אז אתם גרים עמדי. ולכן צוותה התורה, על מנת לשמור על מומנטום של גירות תושבות בארץ, פעם בשבע שנים לצאת לגלות, כדי למעט את האחיזה בארץ. ולכן, אם אנחנו לא שומרים, אז אנחנו מתיישנים בארץ. וזה כבר בפרשת ויתחנן כתוב במפורש, כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ ועשיתם הרע. כלומר, אם אתם תאחזו בארץ ותראו בה שורשיות טבעית, תחשבו שאתם שייכים לארץ באופן טבעי, אז אתם תעשו את הרע. אז על מנת להציל אתכם מהשמדה, יהיה מוכרח לנתק אתכם מן הארץ. זה מה שנאמר, ועשיתם הרע בעיני השם, ועשיתם פסל תמונת כל, ועשיתם הרע בעיני השם אלוהיכם להכעיסו במעשי ידיכם, הידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, כי אבוד תובדון מהר מעל האדמה, לא תאריכון ימים עליה, כי ישמד תשמדון אם אתם תישארו בה. כלומר, אם אני אשאיר אתכם בארץ ישראל, לא, בסוף לא תהיה לכם תקומה. לכן, על מנת להציל אתכם מן השקיעה המוחלטת בחיי העולם הזה, אהיה מוכרח לנתק אתכם מן הארץ, או שאם לא, אז ישמד תשמדו, חז ושלום. עכשיו, לפי זה אפשר להבין מדוע התורה חייבה לשמור את השמיטה רק בזמן שעם ישראל נמצא כולו בארץ. מדוע? כי כשעם ישראל נמצא כולו בארץ, אז ההשתרשות שלו היא חזקה מאוד, אז צריך לאזן את ההשרשה שלו על ידי מצוות גלות פעם בשבע שנים. אבל אם ממילא רוב העם נמצא בחוץ לארץ, אז מצב הגלות הוא העובדתי. לכן צריך לעשות ההפך, לעקור את השמיטה על מנת לחזק את ההתיישבות. וזה מה שמסביר מדוע בימינו אין שמיטה נוהגת. גם לפי מי שאומר ששמיטה דרבנן, או אפילו מי שאומר ששמיטה דאורייתא, בכל מקרה אנחנו עושים מה שצריך כדי לא לעשות שמיטה. ומדוע? לטובת היישוב, נכון? זאת אומרת שהיישוב עדיין לא נאחד לגמרי, כיוון שרוב ישראל לא הגיעו לארץ. אם כן, צריך לעשות מה שצריך כדי שהארץ תתיישב, אז להפקיע את השמיטה. מובן? ועכשיו זה מסביר גם את ההבדל שיש בין הכללות של פרשת כי תבוא לבין הכללות של פרשת בחוקותיי. בפרשת בחוקותיי יש אזכור מפורש של אבון השמיטה בתור סיבת הגלות. פרשת כי תבוא, שהיא פרשה הרבה יותר ארוכה בכללות, 98 כללות יש בה, אין שם זכר לרגע אחד לאבון השמיטה. למה? כי הכללות של פרשת בחוקותיי מדברות על חורבן בית ראשון, ואילו הכללות של פרשת כי תבוא מדברות על חורבן בית שני. ובימי בית שני לא היה חיוב לשמור שמיטה, לכן אי אפשר שאבון השמיטה יגלה. דבר נוסף, בפרשת בחוקותיי יש הזכור מפורש של חטא עבודה זרה בתור סיבה לגלות, ואילו בפרשת כי תבוא אין זכר לחטא עבודה זרה בתור סיבה לגלות. למה? כי שוב, בימי בית שני החטא לא היה עבודה זרה, לא עבדו עבודה זרה. בית ראשון כן. התורה מלכתחילה נתנה שני אופני גלות, שני אופני כללה, בגלל שיש שני אופנים של אחיזת ישראל בארצו, בחינת בית ראשון, בחינת בית שני. ולכן ספר ויקרא שנאמר מפי השם בלי שמשה יתערב בניסוח הדברים, לכן נאמרו בו הכללות של בית ראשון, כן? כי בימי בית ראשון שכינה שרתה בישראל בבחינת תורה שבכתב, ואילו הכללות של פרשת כי תבוא נאמרו במשנה תורה שנאמר מפי משה בבחינת תורה שבעל פה. זאת המדרגה של בית שני. בסדר? חז"ל באמת דקדקו בדבר הזה, ראו מתי משה אומר, מתי הקדוש ברוך הוא אומר. כן. מה?
זה
אופציות. אבל תראה, זה מפליא לראות איך שהאופציות התקיימו. כן? ברור. עד הפרט האחרון. כן. יש כנראה בתאריכים האלה, כן, של תשעה באב, יש כנראה איזה מין השגחה, דווקא בתשעה באב. דווקא י"ז בתמוז. ישיבת הממשלה הראשונה אחרי הבחירות הייתה בי"ז בתמוז? לא, באמת, טוב. עכשיו, אם כך, אבל אז היה קידוש השם, החליטו לא להגיש משקאות. כן, טוב. אם כך, זה בעצם הרחבה פה של מושג השבעה שהתחיל בפרשת אמור וממשיך כאן. אנחנו נראה שזה יותר מסתבך לקראת סוף הפרשה, שממספר שבע אנחנו עוברים למספר אחר. אבל בשלב הזה זה מה שיש לראות. עכשיו תראו, צריך פה לראות מהו החוזה בדיוק. התורה אומרת ככה: אם אתם לא תהיו בסדר, יהיו כל מיני צרות, אבל אני מבטיח, אומר הקדוש ברוך הוא, שלמרות כל הצרות אני לא אעזוב אתכם. נכון? מתי הוא לא יעזוב? כל ימי הגלות. עכשיו תראו איך שדברים מופיעים פה בתורה. בפסוק מם א', אף אני אלך עמם בקרי והבאתי אותם בארץ אויביהם, או אז ייכנע לבבם הערל ואז ירצו את אבונם, וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי אברהם יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור. כלומר, מה מתאר הפסוק הזה? את סוף הגלות, נכון? תיגמר הגלות, הקדוש ברוך הוא יזכור את בריתו עם יעקב, עם יצחק, עם אברהם ועם הארץ. כלומר, שאז יתחיל ההתיישבות, תתחיל ההתיישבות בארץ ישראל. והארץ תעזב מהם ותירץ את צפצותיה בו שמע מהם, והם ירצו את אבונם, יען וביען במשפטי מעשו, ואת חוקותי גאלה נפשם. פסוק ממדלת מפתיע מאוד. מה עושה פסוק ממדלת? ואף גם זאת, ביותם בארץ אויביהם, לא מעשתים ולא גאלתים לחלותם, להפר בריתי איתם, כי אני השם אלוהים. על איזה תקופה מדבר פסוק ממדלת? על תקופת הגלות. אם כן, פסוק ממדלת היה צריך להיות לפני פסוק ממבית. אחרי שהקדוש ברוך הוא מתחיל לתאר את זה שהוא יתחיל את שיבת ציון והארץ יזכור, פתאום נזכרים להוסיף עוד איזה פרט, סעיף שכחנו, כוכבית. כן? תוסיפו שבזמן הגלות לא מעשתים ולא גאלתים לחלותם. מה זה עושה שם אחרי התחלת היישוב בארץ ישראל? ייתכן שכאן זה בא לרמוז לפרט מאוד חשוב בחוזה. הקדוש ברוך הוא הבטיח שכל זמן שאנחנו צריכים להיות בגלות, הוא יעשה לנו נס וימנע את השמדתנו. למרות שטבע הגלות זה לגרום לאובדננו, אבל יש נס מתמיד בתוך מקום שבו יש הפקרה של ההשגחה, כי היא השגחה פרטית על עם ישראל כדי שהם לא יכלו. ואומר הקדוש ברוך הוא, תיזהרו, אני הבטחתי את זה רק בהיותם בארץ אויביהם. אבל אחרי שהארץ אזכור ואני אתחיל את יישוב ארץ ישראל, אני כבר לא מבטיח. וזה מסביר איזושהי תמיה. כשאנחנו שואלים איך זה שהשואה קרתה, אנחנו יכולים צריכים לשאול שאלה אחרת, למה היא לא קרתה לפני כן? כשאנחנו יודעים את עומק השנאה של הגויים במשך כל הדורות נגדנו, לא מובן למה הם לא תכננו את השואה לפני כן. אלא כאן התורה נתנה לנו את הסוד, אי אפשר להם לעשות שואה כי ההשגחה מגינה עלינו, לא מעשתים ולא גאלתים לחלותם. מתי? ביותם בארץ אויביהם. אבל תדעו לכם, יבוא שלב שאני אזכור את בריתי יעקב, את בריתי יצחק ואת בריתי אברהם, והארץ אזכור, אז אני כבר לא מבטיח כלום. מה? נכון. בסוף בית ראשון, כשהקדוש ברוך הוא התחיל לזכור את הארץ, ימי זרובבל, והתחילו לעלות לארץ ישראל, בא המן ותכנן את השמדתם של היהודים. זאת אומרת, זה כמין נתון קבוע של שיבת ציון, שכל פעם שאנחנו יוצאים מגלותנו ומתחילים להתיישב בארץ, אנחנו חשופים בסכנה של השמדה. עכשיו, היא לא חייבת להתממש, הסכנה הזאת. בימי פורים הצלחנו למנוע ישיבת גלות בית ראשון, כלומר בימי בית שני הצלחנו למנוע. זאת אומרת שהתורה לא אמרה בהכרח יקרה לכם הדבר הזה, אבל תדעו לכם שסכנה כזאת קיימת. אז לפי מה שאני למדתי בספרי היסטוריה, דובר על הצהרת בלפור, לא? הצהרת בלפור, מנדט. אין דבר כזה, לא? באו גויים, אמרו, הנה, אתם יכולים לחזור. מתחילים לחזור, יש סכנה. כן, הגאון מווילנה אמר בתלמידיו, שכאשר תתחיל שיבת ציון, אז צריך יהיה להעביר מיד לארץ ישראל 600 אלף יהודים, כי אם לא יהיו אסונות. ככה הוא אמר. כן, עכשיו יש פה נקודה נוספת שצריך להתבונן בה בפסוק מ' א', אף אני אלך עמם בקרי והבאתי אותם בארץ אויביהם, או אז ייכנע לבבם הערל ואז ירצו את אבונם. יש פה מילה בעברית שלא הבנתי. מה זה או אז? איזה מין מילה זאת בעברית? הפירוש או אז? מישהו יודע מפירוש המילה או? אז רש"י מביא שני פירושים. רש"י מביא שני פירושים. פירוש ראשון, או, במובן של אם. או פירושו אם. אם אז ייכנע לבבם להיערד, ואז יצאו את עוונה, וזכרתי בריתי יעקב. פירוש שני, אומר רש"י, או זה מלשון אולי. זאת אומרת, אולי אז יזכרו, ייכנע לבבם להיערד, ואז ירצו את עוונה, אולי, אבל בכל מקרה, וזכרתי את בריתי יעקב. זה שני פירושים הופכים לגמרי. לפי הפירוש הראשון, אם ישראל עושים תשובה, נגאלים. ואם אינם עושים תשובה, לא נגאלים. רק אם ייכנע לבבה מהרל, אז זכרתי את ברית יעקב.
אז אם עושים תשובה, מה עושים
זכות אבות? כי תיתם זכות אבות. אבל אפשר להזכיר ברית אבות. לפי הפירוש השני, עד רבה, אולי הם יחזרו בתשובה. אבל גם אם לא יחזרו, אני אזכור את ברית יעקב. זאת מחלוקת ידועה בגמרא במסכת סנהדרין. רבי אליעזר ורבי יהושע. רבי אליעזר אומר, אם ישראל עושים תשובה, נגאלים. ואם לאו, אין נגאלים. רבי יהושע אומר, בין כך ובין כך, נגאלים. נכון? זאת אומרת, לפי רבי יהושע, זה לא משנה. גם אם עם ישראל יהיו רשעים גמורים, הקדוש ברוך הוא יגאל אותם. ואילו לדעת רבי אליעזר, עם ישראל יהיו רשעים, לא יגאלו. עכשיו, יש בדברי רבי אליעזר קושי, ויש בדברי רבי יהושע קושי. דברי רבי אליעזר הם באמת בעיה, כי לכאורה הם סותרים את דברי הנביאים.
כי לא יתושש
עמו. כלומר, רבי אליעזר לכאורה אומר פה דברים שקרובים לכפירה, חס ושלום. הוא אומר, אם עם ישראל לא חוזר בתשובה, אז הוא, אז עד אין סוף נשארים בגלות. ואילו רבי יהושע הוא יותר מתאים לדברי הנביא. מצד שני, בדברי רבי יהושע יש גם קושי. מה, אז הקדוש ברוך הוא גואל, גם אם לא מגיע לנו, איפה המוסר? זה לא מוסרי. אז למה? אני לא מבין. כל דבר אנחנו תולים בנוסחה מוסרית בינינו לבין הבורא. ודווקא כשמדובר על הגאולה, אתה אומר, יעניש אחר כך. מה? כן, אבל למה אתה עושה את זה ככה? שנרצה את אבוננו, ואחרי זה יגאל, אם הוא רוצה. יש משהו שרבי אליעזר לא יכל לקבל בדבר רבי יהושע. התשובה היא פשוטה מאוד. מה שמתכוון רבי יהושע לומר, זה שאחרי זמן מסוים, מוגדר, מה שעם ישראל נושא בקרבו, הופך להיות חלק אינטגרלי של זהותו. אז הזכות שלו היא זכות של הזהות, לא זכות של המעשים. כלומר, אחרי זמן מסוים, עצם העובדה שאני אותו ישראל, שהקדוש ברוך הוא זקוק לו כדי שיתגלה שמו, זה זכות עצמית בי, שמצדיקה שיגאל. מה?
זכות הזאת בזכות הקדוש ברוך הוא.
לא, זה הזכות של הזמן. זה הזכות של הזמן.
אני פסיבי, אני לא
סיבי. לא, אני זה שמספק לקדוש ברוך הוא את היהודים שהוא צריך. הקדוש ברוך הוא רוצה לשלוח משיח, אין לו יהודים, למי ישלח? ברור? כן, אבל יש פה זכות, מה שרציתי לומר. יש זכות שנשואה בקרבנו. זה נסוך בזהות שלנו. לא, זכות ההיסטוריה. כלומר, אני אומר ככה, בשלבים מסוימים של ההיסטוריה, בשלבים הראשונים, עדיין לא ברור שהיהודי עדיין צריך להתאמץ כדי להיות מי שהשם בחר בו. אבל ככל שהזמן עובר, אז זה לא יעזור. מה שלא אעשה, אני אותו ישראל שהקדוש ברוך הוא בחר בו. אני רגיל להביא את הדוגמה הזאת. נתאר לעצמנו שיום יבוא, ומדינת ישראל תהפוך להיות כולה חילונית ואפיקורסית. חס ושלום. ועל כל הבולים תהיה אך ורק תמונה של שולמית אלוני. תגיד. אבל מה? עדיין המדינה תיקרא מדינת ישראל. ישאלו את ראש הממשלה האפיקורסי, מר אפיקורוס, תגיד לי, מה זה העם היהודי? אני באתי מנפאל, לא יודע מה זה העם היהודי, צריך להסביר לי. אז תשמע, העם, הוא יהיה מוכרח לומר משהו כזה. העם היהודי זה מי שפעם האמין בתנ"ך. זה חלק אינטגרלי של הגדרתו, הגדרת הזהות שלו כיהודי. גם כשהוא בא להתנגד לזה. אז זה כבר בעל כורחו נתון בו. דבר השם כתוב בו בעל כורחו.
זה כבר קרה.
מה?
זה כבר קרה.
חוץ לבו.
כנענים.
מה זה הכנענים? נכון, 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 נכון. אבל בעל כורחם הם שייכים לזה. אין, אז לכן בזמן, מן הזמנים, כבר אי אפשר לחזור אחורה, יש זכות של הזהות. זה מה שאומר רבי יהושע. כמובן, החשבון של הפרט ייסגר אחר כך.
אבל זה דבר
שבלתי
אפשרי.
מה?
הזהות, אתה לא יכול לשים על עצמך זהות אם אתה לא מאמין במאפיינים של הזהות.
דווקא לא. הזהות איננה תלויה באמונה, באמונה שלי בה. למשל, אם אני אאמין שאני תרנגולת, זה לא יעזור. זה לא מה שאני מאמין שקורה.
היה תורת ההשכלה שאמרה יהודי בביתך וגוי בצאתך.
נו,
בעל
כורחה היא הייתה יהודית. אבל בעל כורחה היא הייתה יהודית. זה בדיוק מה שאני בא לומר.
אבל זה לא בזכות היהודים, זה בזכות
הגויים. לא, לא חושב. לא חושב. כי מי שלא רצה להיות נאמן לזהות היהודית, התבולל. ברור? למשל, הציונות הייתה מבחינה זאת תופעה מאוד מיוחדת. עבור החרדים, של המאה ה-19, הציונות הייתה התפקרות. עבור המשכילים של המאה ה-19, הציונות הייתה חזרה בתשובה. מובן? אותה תנועה הייתה לאלה התפקרות ולאלה חזרה בתשובה. זאת אומרת, הם חיפשו דרך להיות לא דתי, ואף על פי כן שייך איתה לישראל. למה הם חיפשו דבר כזה? זה לא רציונלי. אבל הם הבינו, זהותם לא משאירה להם מנוח. זה שהגויים עושים לנו צרות, זה תירוץ. כן? מה הרצל אומר, בגלל שהגויים עושים לנו צרות, אז אנחנו נשארים יהודים. זה לא נכון, הוא יודע גם שזה לא נכון. עכשיו, מה שאין כן רבי אליעזר, כן? הוא אומר, צריך רק זכות. זכות של המעשים. הוא דתי, רבי אליעזר. עכשיו אני שואל השאלה. היה אפשר למנוע את כל הוויכוח החריף הזה בין רבי אליעזר לרבי יהושע, אם בתורת משה, במקום שתהיה כתובה מילה נדירה כמו או, הייתה כתובה המילה הרגילה, או המילה אולי, אם זה רבי יהושע שצודק, או המילה אם, אם זה רבי אליעזר שצודק. אז למה, אבל, לא, אבל, לא זכו בעיתה, זה דעת רבי יהושע. זה מה שאתה אומר כאן, זה דעת רבי יהושע. אלא כנראה שהתורה רצתה מלכתחילה לתת, כתבה בכוונה מילה שיש לה שתי המשמעויות. היא רצתה שתצמח המחלוקת בין רבי אליעזר לרבי יהושע. מה? למה? כי לכל אחד יש צד של אמת בתודעה שלנו. זה חשוב שבזמן מן הזמנים נתלבט בין רבי אליעזר לרבי יהושע, מבחינה מוסרית. כלומר, זה חשוב שהיהודי יחשוב, גם אם זה לא ההלכה, שהוא לא ייגאל בלחזור בתשובה. זה יעזור לו לחזור בתשובה. ברור? אבל צריך להגיד לו את האמת, תדע לך שגם אם אתה לא חוזר תיגאל. אבל אנחנו דואגים גם מבחינה פדגוגית לבניין של היהודי, לכן התורה כתבה או, על מנת להשאיר את הספק הזה. טוב, עד כאן לכאורה הברית, כן? זה כאן כתוב בפסוק כ"ו, בפרק כ"ו, פסוק מ"ו. אלה החוקים והמשפטים והתורות אשר נתן השם בינו ובין בני ישראל בהר סיני ביד משה. כלומר, עד כאן הסעיפים של החוזה, חוזה ההיסטוריה בינינו לבין הבורא. פרק כ"ז הוא הפתעה גמורה. לכאורה זה כאילו, זה נראה כמו פרק שלא ידעו איפה להכניס אותו. אז בסוף הספר נספח כזה, כן? נספח, השלמות. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ואמרת אליהם, איש כי יפי נדר בהיקחה נפשות לשם, והיה ערכך הזכר מבין 20 שנה ועד בין 60 שנה. והיה ערכך 50 שקל כסף ושקל הקודש ונקבה היא, והיה ערכך 30 שקל. פתאום כל מסכת ערכים מופיע כאן. שזה סוג מסוים של נדרים, נדרי ערכים, שאם אדם נודר ערך, אז יש הלכות כמה הוא צריך לבוא. ערך אדם, ערך שדה. כן? מה זה עושה פה? וגם יש קצת הלכות שקשורות ליובל, אז יש קשר ענייני למה שנאמר מקודם. אבל הלכות הקשורות ליובל פה הן לכאורה משניות. פתאום, כל מיני הלכות פרטיות. גם בסוף ספר במדבר קורה אותו דבר. אחרי הרבה דברים חשובים בספר במדבר, פתאום פרשת מטות. פרשת מטות, איש כי יפלי לנדור נדר או ישבה שבועה, ככל היוצא לאסור יסר על נפשו, ככל היוצא מפיו לא יאכל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. כלומר, הלכות נדרים גם בסוף ספר במדבר, גם בסוף ספר ויקרא. מה באות הלכות הנדרים האלה לעשות? טוב, ידוע שהנדר יש בו סגולה מיוחדת. הנדר מאפשר ליצור דת חדשה. עד שאדם נדר, הוא לא היה חייב לעשות שום דבר. מי שנדר הוסיף לעצמו מצוות שלא היו. אם כן, פתח לעצמו נתיבים חדשים, מצוות חדשות מפי השם דרך הפה שלו. זה טוב בשביל מי שזקוק לדת פרטית לפי מידותיו הוא. יש אדם שמרגיש צורך כזה. ולכן באמת בסוף כל התיאור הכללי המסתיים בפסוק האחרון של פרק ו' מופיע גם קדושת הפרט. אבל לא סתם קדושת הפרט, כי הרי הרבה הלכות של קדושת הפרט משולבות באמצעו של ספר ויקרא, וגם הרבה הלכות של קדושת הפרט משולבות באמצעו של ספר במדבר. לכן זה לא מובן למה דווקא ההלכות אלה מופיעות בסוף ספר ויקרא אחרי התיאור הכללי. אבל אם אנחנו נתבונן יותר במספרים המופיעים כאן, אז יש לנו תשובה ברורה. אם מתחילת פרשת אמור ועד עכשיו המספר שכל הזמן מנה את החיים הוא היה מספר 7, כאן יש מספר חדש, 5. אבל נסתכל פסוק ג', והיה ערכך הזכר מבין 20 שנה ועד בין 60 שנה, והיה ערכך 50 שקל. פסוק ד', ואם לקבה היא, והיה ערכך 30 שקל. ואם בין 5 שנים ועד בין 20 שנה, והיה ערכך הזכר 20 שקלים, ולנקבה 10 שקלים, כפולות של 5 תמיד. ואם בין חודש ועד בין 5 שנים, והיה ערכך הזכר 5 שקלים, ולנקבה ערכך 3 שקלים כסף. ואם בין 60 שנה ומעלה, אם זכר, והיה ערכך 15 שקל, ולנקבה 10 שקלים. ואם אפו מרגיחה ואם ידעו לפני הכל. כמו כן גם בהקדשת שדה פתאום חוזרות הלכות היובל, שזה כל 50 שנה. עכשיו גם בפסוק י"ט, לא, פסוק י"ג, ואם גאול יגלנה ויסף חמישיתו על ערכך. וכן בפסוק ט"ו, ואם המקדיש יגל את ביתו ויסף חמישית כסף ערכך עליו והיה. וכן פסוק י"ט, ואם גאול יגאל את השדה המקדיש אותו ואסף חמישית כספר ככה עליו. וגם ברור, אם כן פה המספר 5 הופך להיות המספר של הלכות הקדושה האלה. אגלה לכם סוד מתמטי, 5 זה חצי מ-10. ברור?
חצי מ-10,
זאת אומרת זה המספר הקטן בתוך העשירייה. אנחנו מחלקים את העשירייה לשניים, לשבע אין יחס אלא 10. זאת אומרת שיש שתי מדרגות של קדושה. יש קדושה המתגלה במהלך הזמן, שמתחילה מן השבת ומסתיימת עד הלכות גלות וגאולה, כלומר עד המעגל ההיסטורי הרחב, והכל מסביב למספר 7, כי בשבעת ימים נברא העולם ההיסטורי. כן, פרשת בראשית, יום השביעי הוא היום של ההיסטוריה. אבל בכמה מאמרות ברא הקדוש ברוך הוא את העולם? בעשרה מאמרות. זאת אומרת יש קדושה למעלה מן הקדושה ההיסטורית, יש קדושה מטה-היסטורית שאותה אנחנו סופרים דרך המספר 10. כן? עלי עשור ועלי נבל. חז"ל אמרו, כינור שבעולם הזה מונים אותו בשבען, יש בו 7 נימים, וכינור שלעתיד לבוא יש בו 10 נימים, שנאמר עלי עשור ועלי נבל. זאת אומרת שאנחנו עוברים מקדושה היסטורית לקדושה מטאפיזית, מטא-היסטורית. אבל הקדושה הזאת, המטא-היסטורית, הנספרת דרך המספר 10, לא באה לידי ביטוי בהיסטוריה, נכון? בהיסטוריה באה לידי ביטוי רק הקדושה שנמנית במספר 7, הקדושה שבזמן. ולכן רק למספר 7 יש הלכות של היסטוריה, יש הלכות היסטוריה. למספר 10 יש רק הלכות פרטיות שעדיין לא זכו לקבל ביטוי ביטוי היסטורי כללי. מובן? מה? יש מפגש בחמישים. נכון. זה המפגש, ולכן יש ביובל רמז, כן, לעולמות שאחרי העולם של 7,000 שנה.
אז למה לא היה פעולות? זאת אומרת, לא היה מספר 10 במקום 5.
יש גם. כן, פעמיים 5 זה 10. עכשיו תסתכל. מה? איפה היית 3? בנקבה. זה יוצא מן הכלל, זה פשוט, כי שם הרי צריך לתת סכום פחות מ-5. כיוון שהסכום המינימלי הוא 5, אז פחות לא יכול להיות. לא יכול להיות 5, לא יכול להיות כפולה של 5, אז יצא 3. לא יודע למה. עכשיו תראו, באמת התורה בפסוק למד פתאום מתחילה לעבור במפורש למספר 10, וכל מעשר הארץ מזרע הארץ מפרי העץ לשם הוא קודש לשם, ואם גאול יגאל איש ממעשרו חמישיתו יוסף עליו, וכל מעשר בקר וצון כל אשר יעבור תחת השבט העשירי יהיה קודש לשם. הרמח"ל כבר אמר שהפסוק הזה הוא רמז לאלף העשירי. זאת אומרת, ישנם מעגלים היסטוריים אחרים מן המעגלים ההיסטוריים הידועים לנו, שנמדדים ב-10 ולא ב-7, בעשרות אלפי שנים ולא בשביעיות של אלפי שנים, והם רמוזים בהלכות האלה.
יש 5, 7 ו-8.
נכון. אני קצת קיטרתי את המדרש. המדרש אומר, כינור שבעולם הזה 7 נימים, ובימות המשיח 8 נימים, ולעתיד לבוא 10, שנאמר גם למנצח על השמינית. אבל אני לא רוצה לסבך יותר מדי כל מה שכתוב כאן, אני רק אומר כיוונים כלליים. כן. עכשיו, יש בכל זאת הלכה אחת כאן שיוצאת מכל הסיפור הזה, הלכה כללית אחת שנשארה, זה פסוק כ"ט: כל חרם אשר יחורה מן האדם לא ייפדה, מות יומת. מה זה הפסוק הזה? תראו למשל, פסוק כ"ח: אך כל חרם אשר יחרים איש לשם מכל אשר לו, מאדם ובהמה ומשדה אחוזתו, לא ימכר ולא יגאל. כל חרם קודש קדשים הוא לשם. כלומר, אם אדם מקדיש אדם או בהמה, כלומר או עבד או פרה, אי אפשר לפדות את זה, זה נשאר קודש. אז מה עושים לעבד שיקדישו? מה עושים לו? שייך להקדש, נכון? הוא עבד שנכסה הקדש, נכון? פתאום פסוק כ"ט מפתיע יותר מזה, אומר כל חרם אשר יחורה מן האדם לא ייפדה, מות יומת. זה קצת יותר קיצוני. מה, סתם להרוג מישהו ככה? בגלל שהחרימו אותו? מה? אז רש"י מביא שמה בשם חז"ל איזה פירוש שמתאים להלכה. זאת אומרת שאם אדם רואה אדם אחר שהולכים בדין להרוג אותו, והוא אומר, הרי אני מקדיש את הסכום שהאיש הזה שווה, כן? כמה הוא ייתן? 0. למה? כי אדם שהולך להיהרג לא שווה כלום, נכון? אבל זה לא פשט הפסוק. הרמב"ן מצא בזה הלכה. הרמב"ן אומר שזה המקור של ההלכה שדינה דמלכותא דינה. למה? הרי כתוב בספר יהושע שכאשר יהושע הומלך על ישראל, אמרו לו בני ישראל, האיש אשר ימרה את פיך יומת. מכאן הדין של מורה במלכות, שאם מישהו לא שומע למלך, יש זכות למלך להרוג אותו. מה אם איסור לא תרצח? מה אם איסור לא תרצח? איפה הלך? מאיפה יש סמכות לציבור לוותר על חיי אדם פרטי בגלל שהוא לא שמע למלך? הרמב"ן אומר, זה כתוב כאן: כל חרם אשר יחורם מן האדם לא ייפדה, מות יומת. זאת אומרת, יש סמכות לציבור להרוג מי שנראה לו שצריך להרוג. את הסמכות הזאת אפשר להאציל למלך. כלומר, מקור הסמכות של של המלך להרוג את המורה במלכות, זה מתחיל קודם כל מן הסמכות של הציבור להרוג את מי שנראה לו שצריך להרוג אותו. ברור? זה המקור של השלטון הפוליטי. זה דעתו של הרמב"ן. טוב, ירבו להקשות עליו, כן, הנציב וולוז'ים לא מקבל את דברי הרמב"ן, אבל בפנים, דברי הרמב"ן, דבר גדול. וגם יש על זה קצת רמז, כן? למשל בספר שמואל כתוב במפורש, כן? שכאשר יונתן בן שאול אכל מן הדבש, למרות שאביו אחרים כל מי שיאכל עד הערב, אבל הוא לא ידע, אז אביו רצה להרוג אותו. מדין מה? מדין מורד במלכות. ומה אמר העם? היונתן ימות אשר עשה התשועה הגדולה הזאת לישראל, חי השם ייפול מסערת ראשו ארצה, ויבדו העם את יונתן ולא מת. אם כן, רואים שזה מתקשר לפסוק הזה. אז למה שמה יכול לבדוד אותו? כי הוא היה שוגג ולא מדין.
זאת אומרת
שאם
המלך עושה
דבר דימה ושמישהו
יש שמורה
במחות,
העם יכול
לומר
את זה
לנו? כי המקור של הסמכות של המלך לעשות את זה, זה העם. כיוון שהעם הוא זה שהעניק את הסמכות הזאת למלך, איפה שהוא לא נותן, לא נותן. פשוט מאוד. אז זה כאן היסוד של קדושת הממסד השלטוני בישראל. כלומר, אתם רואים שקדושת המלכות בישראל נובעת מהיקף של קדושה יותר רחב ממה שראינו עד עכשיו. עד עכשיו זה כל הקדושות שראינו הן קדושות המועדים שנמנות במספר 7, ואילו קדושת המלכות מקורה בקדושה בהיקף יותר עליון שנמדד במספר 10.